ערב טוב, שוב מחילה באמת על העיכוב. אנחנו במשנה החותמת את פרק א', סוף הפרק. רבן שמעון בן גמליאל אומר על שלושה דברים העולם קיים. איך אצלכם כתוב? קיים. על הדין ועל האמת ועל השלום. שנאמר אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. נו, המשנה הזו כמובן מדליקה לנו נורות אדומות. מדוע? כי היא מקבילה לכאורה, אבל סותרת או לא סותרת, את המשנה השנייה של פרק א' באבות, את המשנה כמעט הפותחת את הכל. משנה ב', אם נחזור רגע למשנה ב' אחורה, נזכר בה, שמעון הצדיק היה משיירי כנסת הגדולה, הוא היה אומר על שלושה דברים העולם עומד, על התורה ועל העבודה, על התורה ועל העבודה ועל גמילות חסדים. ומשנה ממש מקבילה. אגב, בשניהם המדבר הוא תנא בשם שמעון. התנא הראשון, שמעון הצדיק, הוא ראשון התנאים. הוא משיירי כנסת הגדולה. הוא הכהן הגדול. הוא בימי אלכסנדר מוקדון. הוא קודם לימי החשמונאים, לאנטיגנוס איש סוחו, ואחרי זה ליוסי בן יועזר איש צרידה ויוסי בן יוחנן. זוכרים את התקופות? יוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן מקבילים למתתיהו החשמונאי. שמעון הצדיק עוד רואה את עזרא, אנחנו ממשיכים עכשיו מימי אנשי כנסת הגדולה. והוא קובע שעל שלושה דברים העולם עומד, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. פרק א' מסתיים, תודה רבה רבה, בדברי רבן שמעון בן גמליאל, שעל פי רוב המפרשים, וזה הסדר הנראה פה, כמעט כולם מסכימים שמדובר פה על בנו של רבן גמליאל ביבנה, שהוא אביו של רבי יהודה הנשיא. המשנה הבאה שאתם רואים לפניכם היא משנה א' של פרק ב', מי הדובר? רבי, שהוא רבי יהודה הנשיא, רבנו הקדוש, עורך המשניות, רבי יהודה הנשיא. והמשנה הזאת היא משנתו של אביו, רבן שמעון בן גמליאל. ועל פי זה המשנה הזאת היא אגב המשנה של נכדו של בעל המשנה הקודמת. מי הוא בעל המשנה הקודמת? שמעון בנו אומר, כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב אלא שתיקה, שדיברנו על זה בהרחבה רבה בשבוע שעבר. וזה אמר שמעון בנו של רבן גמליאל הזקן. עשינו את כל החשבון בשבוע שעבר. קפצנו עכשיו לרבן שמעון בן גמליאל, דילגנו על הדור של רבן גמליאל דיבנה, ואנחנו ברבן שמעון בן גמליאל, והוא חותם את פרק א'. אם שמעון הצדיק מתאר את תחילת התקופה, רבן שמעון בן גמליאל הוא נשיא הדור, בדור שחי בצל החורבן, חורבן בית המקדש. הוא הנשיא אחרי המרד, אחרי מרד בר כוכבה, אני רק מזכיר טיפ-טיפה את התקופה בלי להיכנס, אחרי מרד בר כוכבה. מרד בר כוכבה הוא לא רק המרד, אלא הוא בעיקר הדיכוי שמנסים לדכא בעקבות המרד. גזירות אדריאנוס, הרוגי ביתר, כל מה שמתרחש בעקבות מרד בר כוכבה, ותחת כל גזירות השמד האדירות שמתרחשות, עומד רבן שמעון בן גמליאל ומוביל את עם ישראל ברגעים הכי קשים האלה. אז שמעון הצדיק ורבן שמעון בן גמליאל פותחים וחותמים תקופה שהיא כל פרק א'. הכל כאילו איזה מין הכנה כזאת לרבי, לבן של רבן שמעון בן גמליאל. רבן שמעון בן גמליאל היה אומר על עצמו שהוא שואל בן ארי ושואל אבי ארי. מי הוא בסך הכל? הוא בן של אריה, אבא של אריה, אבל הוא שואל. כך היה אומר על עצמו רבן שמעון בן גמליאל. כשתיארו את האנדתנות, אז היו מתארים אותו תמיד. הוא שואל בן ארי ושואל אבי ארי. השאלה הראשונה באמת שצריך ללמוד זה האם רבן שמעון בן גמליאל, בוודאי הרי לא אומר את אותם דברים של שמעון הצדיק, אבל הוא ודאי מתייחס לדברים של שמעון הצדיק. כי הוא בנוי עליהם. וצריך לנתח מה הוא מחדש, מה הוא אומר, למה הוא שונה, למה הוא אומר אחרת. עניין לי שכשהיינו במשנה הראשונה, השנייה הזאת, במסכת אבות, הערנו הערה אחת שהיא מאוד יסודית. קודם כל, נכון, נתחיל בזה. ההבדל בין העולם עומד והעולם קיים, שזה רוב הגרסאות, מוסבר אצל רבינו יונה כך. שמעון הצדיק בא להסביר לשם מה העולם נברא. על שלושה דברים העולם עומד פירושו מהי תכלית בריאת העולם. על שלושה דברים העולם קיים זה מהו הסדר החברתי שבלעדיו אי אפשר בכלל לזוז. העולם עומד זה לשם מה הוא נברא בכלל, העולם קיים זה איך פועלים באותם הדברים. אנחנו נלך לאט לאט, אבל לפני הכל אני רוצה להעיר הערה אחת שאני חושב שהיא חשובה מאוד. שמעון הצדיק פותח את תקופת הבית השני. נכון? רבן שמעון בן גמליאל סוגר את תקופת הבית השני. והערנו, אבל ככה הבלנו את זה, וחשוב לי לפתוח בזה, כי לעניות דעתי זה יסוד אדיר, קשה מאוד להגיד אותו, אבל הוא כל כך אמיתי וכל כך חשוב לדעת אותו. שמעון הצדיק בא ואומר בפתיחת ימי הבית השני את הדברים הבאים. העולם עומד על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. בוא נזכר על מה חרב הבית הראשון. העבודה, הבית הראשון חרב על זה שחטאו במה? בעבודה זרה, גילוי עריות ושפיכות דמים. אם נחשוב רגע מה זו עבודה זרה, מה זה גילוי עריות ומה זה שפיכות דמים, נגלה שמה ששמעון הצדיק ביקש לעשות כשהוא מקים את הבית השני, הוא לתקן את שלושת הקלקולים. נתחיל מהסוף. הבית הראשון חרב על שפיכות דמים. התיקון הוא גמילות חסדים. נלך להתחלה ואחרי זה נגיע לאמצע. הבית הראשון חרב על עבודה זרה. מהי עבודה זרה? עבודה זרה זה שאין לי זהות, שאני לא יודע מאיפה אני, שאני לא יודע מי אני. עבודה זרה זה שאני לא יודע מאין אני בא, זה שאני לא יודע לאן אני שייך. כשאדם עובד עבודה זרה, זה נובע מחיפוש. אני רוצה לראות את הפן החיובי. זה נובע מחיפוש. אבל ממה בא החיפוש? אין לו תורה. אין לו זהות. התורה היא בעצם תעודת הזהות שלך. שמעון הצדיק בא ואומר, דבר ראשון, בוא נפתח את הזהות. על שלושה דברים העולם עומד, תראו על מה הוא חרב. אז אני אגיד לכם על מה הוא עומד. הוא עומד קודם כל על תורה. ההבדל בין תורה לעבודה הוא שתורה זה מלמעלה למטה. עבודה זה מלמטה למעלה. שמעון הצדיק הולך עכשיו להיות כהן גדול בבית שני. ואז הוא אומר בבית שני כשהוא כהן גדול, רבותיי, עבודת הקורבנות, העבודה, הוא מדבר על עבודה של קורבנות עדיין, לא של תפילה כנגד קורבנות. הוא מדבר על בית שני. גילוי הראיות שנמצא בין עבודה זרה לבין שליחות דמים, מה הוא בעצם גילוי הראיות? מה המצב הזה של גילוי הראיות? המצב של גילוי הראיות הוא שלאדם אין בית, אין תא, אין משפחה. אין לא את המלמעלה למטה, אלא את הבסיס. זה לא גמילות חסדים, זה לא שפיכות דמים. זה את, ה, את, ה, את החום, את הבסיס, את, ה, את, ה, את, היכולת, את היכולת לפעול בעולם הזה, לשמוח בעולם הזה, לעשות משהו, להעלות משהו. שמעון הצדיק בא ואומר, התיקון של העולם שחרב על עבודה זרה, גילוי עריות או שפיכות דמים, הוא תורה ועבודה וגמילות חסדים. כך נתקן את מה שחרב בבית ראשון. אתם יודעים מה עושה רבן שמעון בן גמליאל? זה לא יאמן, זה קשה מאוד להגיד את זה. רבן שמעון בן גמליאל אומר, אני יודע. אני עכשיו מסכם את הבית השני. בוא נסכם מה היה בבית שני. מה היה ועל מה הוא חרב? חז"ל מגדירים את זה במשפט אחד. תורה הייתה בבית שני? וואה. מצוות היה בבית שני? גמילות חסדים היה בבית שני? נו, אז הצליחו לעשות את מה ששמעון הצדיק אמר. אז למה הבית חרב? על שנאת חינם. אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם. אתם יודעים מי אמר את זה? הנביא זכריה. גם הוא היה מאנשי כנסת הגדולה. אבל אם שמעון הצדיק היה מסוף אנשי כנסת הגדולה, משיירי כנסת הגדולה, חגי זכריה ומלאכי, הם הפותחים. הם הנביאים הפותחים. הנביא זכריה אומר, אמת ומשפט שלום שפטו בשעריכם, וחז"ל שואלים במסכת סנהדרין, או משפט או שלום. משפט זה משפט. שלום זה לעשות איזשהו שלום, זה להשלים, זה להרגיע את האווירה. וחז"ל שואלים, איזה הוא משפט שיש בו שלום? והם עונים תשובה מדהימה, פשרה. עכשיו, אנשים יכולים לטעות בהגדרה פשרה. פשרה לכאורה זה לא משפט. חז"ל אומרים, לפנים משורת הדין. ואומרים חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בה דין תורה. בבית שני. שואלים חז"ל, על מה חרבה ירושלים? על שדנו בה דין תורה, אלא מה רצית שידונו? ומסבירים חז"ל, לא חרבה ירושלים, אלא על שדנו בדין תורה, ולא דנו בה לפנים משורת הדין. ונדמה לי שרבן שמעון בן גמליאל בא ואומר, רבותיי, אני יודע שמה ששמעון הצדיק אומר הוא קודש קודשים. העולם עומד על תורה, עבודה וגמילות חסדים, אבל אני הגבר העוני. ואני מודיעכם, אני ראיתי עולם של תורה, של עבודה ושל גמילות חסדים, חרב. אני ראיתי. אני רבן שמעון בן גמליאל. אתם יודעים מי הוא רבן שמעון בן גמליאל? רבן שמעון בן גמליאל אומר ביטוי שוודאי חלקים מאיתנו מכירים אותו, רק לא תמיד זוכרים שזה רבן שמעון בן גמליאל. פעם הוא ראה יהודים, לא אוכלים בשר, לא שותים יין, אבלים, בוכים, אומרים איך אפשר לאכול בשר, איך אפשר לשתות, איך אפשר לשמוח, איך אפשר לעשות סעודות, איך אפשר לעשות נישואין. לא מתחתנים בעקבות החורבן, שבר נוראי אחרי החורבן של הבית השני. אתם יודעים איך הוא הרגיע אותם? הוא אמר להם את המילים הבאות. מיום שחרב בית המקדש, בדינו שלא נאכל בשר ושלא נשתה יין. אלא שאין גוזרין על הציבור, אלא אותם הדברים שהם יכולים לעמוד בהם. רבן שמעון בן גמליאל הוא זה שרואה את החורבן, והוא זה שממשיך את הכל, ונותן את הכוח הלאה, וקובע את הקביעה. עולם שיש בו תורה ועבודה וגמילות חסדים. אבל אין בו אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. הוא יכול להיות עולם שיש לו את כל הנתונים, והוא יחרב. עם כל הכבוד לכל התורה שלנו, גם אם נעלה על 1,000 קומות, היא לא תשווה לתורתם של התנאים של ימי בית שני. עם כל הכבוד לגמילות חסדים שלנו, כדאי לזכור את כלב הסבוע ונקדימון בן גוריון, ואת כל סיפורי החסד והכל. אבל כדאי לזכור את השנאת חינם שהובילה לזה שלא יכול להיות לפנים משורת הדין. וצריך להבין לעומק. לפנים משורת הדין זה לא לא דין. אפשר לטעות, אפשר להבין שלפנים משורת הדין, זה עזוב דין, לא חשוב. זה לא מה שרבן שמעון בן גמליאל אומר. הוא אומר, העולם עומד על הדין, על האמת ועל השלום. לפנים משורת הדין זאת אמת. אני רוצה לספר סיפור מה זה לפנים משורת הדין. לא סיפור, סיפור שמופיע בחז"ל. יש גמרא מרתקת, גמרא מעניינת מאוד, על המורה בשם רב חנן בר אבא. במסכת בבא מציע, בפרק שישי, בסוף הפרק. יש שם סיפור יפה מאוד. מסופר של הרב חנן בר אבא, היה צורך בפועלים שיקחו לו דברים ויחזירו לו דברים, והוא שכר פועלים, סבלים. שכר פועלים, והפועלים פשעו. לא רק התרשלו, סחבו, הפילו, זרקו, הרסו לו את הכל. אז כשהם נהגו כך, אז רבן שמעון בן גמליאל, כדי לעשות משהו, הם לא רצו לשלם והם לא רצו כלום, לא החזיר להם את המעילים שלהם, שהיו להם בה, מה להם, תשתדרו. כלומר, אתם לא מוכנים לשבת איתי, אז אני מחזיק את החפצים שלכם עד שאנחנו נדון. הם הלכו לרבי של רב חנן בר אבא, נדמה לי שהם הולכים לרבה שם. הם הולכים לרבה, והם אומרים לו, תראה, היה לנו מעביד, ותראה מה הוא עשה. הוא מחזיק את המעילים שלנו. כמובן לא, אולי הוא שואל, וזה מחזיק את המעילים שלנו. רבה אומר, תקראו לו. קוראים לרב חנן בר אבא. רב חנן בר אבא אומר לו את הסיפור, ורבא אומר לו, הצדק איתם, 100%. תן להם את המעילים מיד, תחזיר להם. חנן ברבא נבהל, הוא אומר, הרי כתוב שעל פי ההלכה, אם מישהו לא ממלא את חובתו בדין, אז אני יורד לנכסיו, עד שאני יכול לדון איתו. אני לא, אני רק רוצה לדון, אני אבל רוצה שיבואו לדין, שיבואו להתברר איתי. תחזיר להם. טוב, רב חנן בר אבא לא מתווכח, הרבי אמר, צריך להחזיר, אבל הוא אומר לו, אם אפשר רק אולי יגיד לי כבודו, מה המקור לדין? אמרנו, אני אעשה מה שהרב אומר, רק למה? אז הוא אומר לו, זה פסוק מפורש שאתה חייב להחזיר להם. שואל אותו, רב חנן בר אבא, זה המילים בגמרא, דינא הכי. כלומר, זה שאני צריך להחזיר, זה דין? עונה לו כן, דכתיב, במשלי כתוב, למען תלך בדרך טובים. כתוב, למען תלך בדרך טובים. יפה. מסביר רש"י, למען תלך בדרך טובים, רש"י מסביר, לפנים משורת הדין. לא הבנתי, אבל הוא שאל אם זה הדין. חכו, רק עכשיו מתחיל הסיפור. אלה רואים החבר'ה האלה שזה עובד טוב אצלו, באים ואומרים, עכשיו נגיד לך את כל האמת. זה שהוא לקח את המעילים האלה, תראה איזה טיפוס זה. הוא גם לא שילם לנו. אתה יודע איך יפה שברנו לו את הכל? זה היו חוויות שהם היו צריכים לסחוב. לא נשאר לזה זכר. ועל כל העבודה המצוינת שעשינו לו, מילא לקח, הוא גם לא שילם, שישלם. קורא לו מהר. הוא אומר לו, אדוני, לשלם? הוא הסתבך עד הסוף הפעם. אבל מעיז לשאול עוד פעם. גם פה דין האחי. זאת אומרת, ודאי. ממתי יוצרים באמצע פסוק? בפסוק כתוב במשלי כך. למען תלך בדרך טובים. לכן צריך להחזיר את המעילים. והסוף של הפסוק, ואורחות צדיקים, תשמור. אז עכשיו אתה צריך גם להחזיר את המעילים, וגם לשלם להם. טוב, זה סוף הסיפור שם. אני משוכנע אגב שרב חנן ברבה ברגע הזה בודק מיד את הפסוק שהוא לא שכח, וראה שזה הסוף של הפסוק. הרי יכול להיות שהוא יגיד לו עכשיו גם לשלם להם משהו על הבר מצווה שהם עשו, אני יודע. נגמר הפסוק, הוא רגוע. יכול להיות רשע לפסוק הבא, אבל הם לא, נראה, זה הסוף. שואל השלה, שאלה מצוינת. תחליט, אם זה דין, זה דין, אבל למה אתה קורא ללפנים משורת הדין דין? אומר השלה, הגדרה מרתקת. השלה אומר, לפנים משורת הדין זה דין. אלא מה? משל. מורה נכנס לכיתה עם ילדים. יושבים שם שני ילדים, אחד ליד השני. אחד ילד שלומד פה כבר כמה שנים, בחורצ'יק, שמוכשר, מבין את השפה, מבין את המהלכים, יודע את הכל. והשני ילד שעלה אתמול לא יודע איפה מהעולם, לא יודע אף מילה, לא מבין כלום. לא מכיר כלום, קשיים, לא יודע בכלל מה הולך. והמורה דורש מזה שמבין את א', ומהשני הוא לא דורש את א'. ובא הילד הראשון ואומר, אני לא מבין. יש כאן שוויון או אין כאן שוויון? דין האחי. אז מי שזוכר את המורה מכיתה א', התשובה היא בערך כך. ממך אני מצפה ל... זוכרים את המשפט המעצבן הזה? אני לא כל כך שמעתי אותו, אבל אלה שהיו לידי תמיד אמרו להם כך. ממך? אני לא מצפה לזה. עכשיו זה משפט מעצבן, אבל אחרי שהמשפט מעצבן, הוא צודק. מה אתה משווה? מה אתה מבלבל את המוח בכלל? אתם יודעים מה אמר רבא לרב חנן ברבא? כך מסביר השלה. אתה הגעת למדרגה כזאת, שכלפיך זה דין. אומר השלה, זה מה שהוא שאל אותו דין האחי. מה אתם חושבים, שרב חנן ברבא לא ידע את השולחן ערוך, הוא לא ידע שזה לא לפי הדין? הוא רק שאל אותו, רבי, תגיד לי, אני כבר במדרגה שזה לגבי דין? כך מסביר השלה. אמר לו, רבא, ודאי! אחר כך הוא קרא לו ואמר לו גם תשלם להם. אמר לו רב חנן בר אבא רק רגע. גם זה אני כבר במדרגה שזה דין. אמר לו בוודאי דין האחי. דכתיב ואורחות צדיקים תשמור. ואתה כבר עונה על הקריטריון הזה ולכן לגביך זה דין האחי. זה שלה חשוב מאוד. זאת ההגדרה שלפנים משורת הדין. זאת אומרת, אנחנו מתבלבלים לפעמים. אצלנו לפנים משורת הדין, בעולם, גם בתפיסה המערבית, לפנים משורת הדין זה לא שייך לבית המשפט. זה לא העולם שלנו. אני פעם אמרתי, בכל תפילת 18 יש לנו המון תארים לקדוש ברוך הוא. הוא מרבה לסלוח, הוא רופא, הוא גואל, הוא מברך שנים, הוא מקבץ נדחי עמו ישראל. אלה דברים מאוד מעשיים. יש רק ברכה אחת שמסתיימת ברומנטיקה. הוא אוהב. את מה הוא אוהב? בטח את עמו ישראל, את הילדים שלו, את הנוף, את האוויר, מוזיקה. הוא אוהב משפט. שדבר זה, הוא אוהב צדקה ומשפט. משהו משונה מאוד, אתם ראיתם בני אדם, מה זה לאהוב משפט? איזה מושג זה? מה המושג הזה של לאהוב צדקה ומשפט? הוא אוהב צדקה ומשפט. אנשים מתבלבלים, כי מבחינתם דין זו מציאות חיצונית. וזה לא נכון. אני רוצה להגיד לכם, המשנה הזאת של הדין, האמת והשלום, באה אחרי המשנה הקודמת של כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. אנחנו כבר הוכחנו איך כל משנה ממשיכה את המשנה הקודמת. נדמה לי שבכל הפרק ראינו את זה. איך כל משנה ממשיכה את המשנה הקודמת, גם זאת. איך? הרמב״ם מסביר על כל ימי גדלתי בין החכמים ולא מצאתי לגוף טוב משתיקה. כל המשנה שמדברת על המרבה דברים שמביא חטא, על הדיבורים. לעומת השתיקה, המעשה שהוא העיקר ולא המדרש. הרחבנו בזה הרבה בשבוע שעבר בדברים מאוד יסודיים. הרמב״ם אומר שיש כמה וכמה סוגי דיבורים. כללית הזכרנו אותו. יש דברים שנקראים דיבורי מצווה. יש דברים שנקראים דיבורי רשות. דיבורי מצווה זה תורה, תפילה. דיבורי רשות זה כמה הכוסות האלה עולות, איפה השולחן צריך להזיז אותו, זה בסדר גמור, אבל זה רשות, אתה לא חייב. יש דברים אסורים. יש דברים שהם תמאים, תועבה. חלוקה לחמישה. הנמוך ביותר זה אחד מהדברים שנקראים דיבורי מצווה, אז זה יפה, תורה, תפילה, אנחנו מאוד אוהבים. אבל יש עוד דבר שנקרא דיבורי מצווה. אתם יודעים מה? למשל, עדות בבית דין. צריך אדם להעיד עדות בבית דין. זה דיבורי מצווה. כי התורה אומרת להעיד. אז הוא מקיים מצווה או לא? הוא מעיד דברים קשים מאוד על חברו. קיים מצווה? אוהו. עכשיו תשמעו. אותו אדם, את אותם דברים, אומר בשולחן עם החבר'ה. אותם דברים, אותם מילים. הוא אומר את זה פחות קיצוני. הוא אומר את זה ככה באיזה רמיזה, ככה בחיוך. שמעתי ש. הוא נמצא בתחתית הדברים המתואבים. על פי כל הגדרה הלכתית. לא הבנתי. זה אותם דברים. הוא אמר את זה יותר טוב. מה קרה? אותם דברים. זה פלא פלאות. העולם עומד על הדין. אתם חושבים שיש סתירה בין המושג דין ללפנים משורת הדין, כי ככה העולם שלנו חושב. הדין זה החסד הכי גדול בעולם. יש לך מה להגיד? לך לבית דין. תגיד את זה שם. ואל תגיד לי את זה בשולחן שבת. ולא מעניין אותי עם איזה זקן וצ'ונט אתה אומר את זה. יש לך משהו להגיד? תגיד, תקיים מצווה. לא מותר לך להגיד. אסור לך לא להגיד. מצווה דאורייתא תקיים. זה נקרא דין. זה דבר מדהים. את אותו דבר, את אותו דבר בדיוק. עשית שלא על פי הדין, אתה הורס את קיומה של החברה. אתה משמיד את החברה, היא לא תוכל להתקיים יותר. ההיגיון הוא כל כך ברור כשחושבים על זה. כי כשאמרת את זה בבית דין, זה הרי בא לנו לשאול, מה, זה ממש אותה רמה של דברי מצווה כמו ללמוד זוהר? כמו תפילה קדושה? אותה רמה, לא, יותר, זה דאורייתא. מה דאורייתא? להעיד שההוא לקח לי את התרנגול והפיל לי על האוטו? דאורייתא. אבל זה שטויות, זה דאורייתא. התורה שלנו זה לא מילים יפות, זה איך החיים יכולים להתקדש. אז יש בעיה בבין אדם לחברו, יש בעיה אזרחית, מצוין, יש מקום לברר אותה. זה דין. אין שום סתירה בין דין ללפנים משורת הדין. שניהם צריכים להתרחש בבית הדין. זה דבר מדהים. מלך אוהב צדקה ומשפט. בעולם המודרני צדקה ומשפט זה שני דברים הפוכים לגמרי. המשפט הוא משפט, וצדקות זה אחר כך עם העובדת הסוציאלית. בעברית, אני לא יודע אם זוכרים את זה, בעברית צדקה וצדק זה אותו שורש. בשפות אחרות, תחליט, זה צדק או זה צדקה? זה צדק שתיתן צדקה. זה לא צדק שיש לך ואתה לא נותן למי שאין לו. זה מנוגד לצדק. זה מנוגד לצדק. הצדק הוא שיהיה פה שלום. הצדק הוא... סליחה? הצדק הוא אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם. אמת ומשפט שלום שיפטו בשעריכם, זה עצם מערכת הקיום שבא רבן שמעון בן גמליאל, נשיא דור החורבן, ואומר על זה יכול הבית להגיע לחורבן. הבית יכול להיחרב על זה שאנחנו לא יודעים לחבר את הצדקה והמשפט ביחד. איך אומר הקודש ברוך הוא, למה הוא הולך לבחור באברהם? כי ידעתיו למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו אחריו ושמרו דרך השם. מהי דרך השם? לעשות צדקה ומשפט. הרמב״ם שואל, מה זה ושמרו דרך השם? איך אתה יודע מה זה דרך השם? מאיפה אתה מומחה לדרך השם? יש לך GPS לדעת את דרך השם? אתה יכול לדעת את הדרך שמאלה, את הדרך ימינה, אבל איך לדעת את דרך השם? עונה הרמב״ם בהלכות דעות. גם בשמונה פרקים. דרך השם, ומיד נסביר איך הוא מגיע לזה. זה מה שאנחנו קוראים דרך האמצע. מאיפה אני יודע? אומר כי לכל אדם יש תכונות. התכונות הן אותן תכונות מוטבעות שהן קיצוניות. הן התכונות לפני שעבדת עליהן, לפני שהתבוננת, לפני ששיפרת, לפני שעשית את עבודת המידות. יודעים מה זה עבודת המידות? אדם עם מידות. יודעים מה זה עבודת המידות? לפני שעשית מדידות. יכול להיות אדם שיש לו תכונה בסיסית של כעס. הוא אגב יכול להסביר שזה לא בגללו, זה העדה. אתם מכירים את זה? זה לא קשור לה בכלל. זה העדה. יכול להיות אדם אחר שיש לו אגב תכונה בסיסית של לקיחת סיכונים. אתם יודעים מה זה לקיחת סיכון? זה להגיד את זה למישהו מהעדה שיכול להביא לזה סתם עכשיו. אז יש לי תכונה של כעס. כעס זו תכונה טובה או תכונה רעה? זו לא שאלה נכונה. תכונה זה רע. מפורש תכונה זה רע. נולדתי עם זה. תכונה שאתה לא מאבד אותה, זה רע. כל מה שקיבלת, קיבלת על מנת לאבד אותו. לעיבוד קורא הרמב״ם דרך הישר. יש לאדם תכונה של קמצנות. יש לאדם אחר תכונה של פזרנות. אלה הן שתיהן תכונות רעות. יכול להיות שאני יותר אוהב את הפזרנות. אגב, אני יותר אוהב את הפזרנות, כי אני מהצד השני. לא בטוח שאתה הרבה יותר תאהב את הפזרנות, אם אתה מהצד שרואה מה קורה עם הפזרנות הזאת, והאדם הזה מאבד את ממונו. אומר הרמב״ם, מה זה דרך השם? דרך השם זאת הדרך שבה אתה מצליח לאבד בעצמך את הדבר הנכון. זה אתה בנית. תכונה נפשית, אומר הרמב״ם, היא כמו נטייה גופנית. היא כמו נטייה גופנית. יש לי איקס הסברים למה יש לי נטייה להשמנה או אין לי נטייה להשמנה. תכונה נפשית היא בדיוק כמו עבודה על הגוף. ומי שלא יודע לעבד את תכונתו הנפשית, הרמב״ם אומר, זה החולי שצריך לתקן. איך קוראים לדרך האמצעית הזאת? דרך השם. עד כאן הרמב״ם. עכשיו זה פילי פלאות. מה הדוגמה לדרך השם, לדרך האמצע, לדרך הישר? צדקה ומשפט. אתה יודע לעשות צדקה ומשפט? אתה יודע לעשות צדק וצדקה? אם לא, יכול להיות שאתה תדע את כל התורה כולה. ויכול להיות שברגעים מסוימים באמת יהיו דברים יפים כאלה של חסד פה ושל חסד שם, אבל אתה לא תצליח לבנות חברה שתוכל לשרוד. העולם יוכל להיברא, אבל לא להתקיים. ולעניות דעתי, אם שמעון הצדיק הוא הכותרת לפרק א' ולכל ימי הבית השני, רבן שמעון בן גמליאל הוא הכותרת לחורבן ולגלות ולהכנות שצריך להתחיל כדי שיבנה כבר בית שלישי בעזרת השם. רבן שמעון בן גמליאל בא ואומר, אני אגיד לכם מה מעכב, זה מה שמעכב. על שלושה דברים העולם קיים. זה אני חושב יסוד שפותח ותוחם את הפרק. מתחילתו ועד סופו. כשחושבים עוד לעומק על הדברים של רבן שמעון בן גמליאל, דנים בהם אגב כל הראשונים, כל הראשונים גם בהלכה, רבנו יונה, הטור, שולחן ערוך בתחילת חושן משפט, כולם מזכירים את דברי רבן שמעון בן גמליאל כבסיס של בתי דין, כבסיס של דיני צדק וצדקה. הדין, האמת והשלום. הדין, האמת והשלום. פירוש מדהים, מביא אחד מהמפרשים, המדרש שמואל, רבי שמואל דיוזידה. והוא אומר, רבן שמעון בן גמליאל הכיר טוב את דברי שמעון הצדיק. וכיוון שהוא נמצא ערב החורבן, אז הוא אומר, מכל העמודים שדיבר עליהם שמעון הצדיק, יש אחד שבכלל איבדנו אותו. איזה? עמוד העבודה, אין קורבנות. תורה, יש. לא באותה תורה שהייתה, אבל יש. גמילות חסדים, ודאי. אבל את עמוד העבודה איבדנו. אין לנו את אותו עמוד עבודה. אז אומר רבי שמואל דיוזידה, המדרש שמואל, מגדולי צפת, באותם הימים. אומר הערה מדהימה. אומר, הדין, האמת והשלום, חוץ מכל מה שאמרנו, באים להשלים בעצם את כל מה שהיה בבית המקדש. במה? בקורבנות. יש שלושה סוגים של קורבנות. יש סוג אחד של קורבנות שנקרא חטאות ואשמות. מתי צריך אדם להביא חטאת או אשם? על חטא. כלשונה של המילה. על חטא או על מעילה, אשם, חטא בממון, חטא בהלכה, אז מביאים חטאת ואשם. זה סוג אחד של קורבנות. הסוג השני של הקורבנות, עכשיו יש בזה המון פירוטים, חטאות היחיד, חטאות הציבור, אשם גזל, אשם... סוג שני של קורבנות, זה לא חטאות ואשמות, אלא נדרים ונדבות. נדרים ונדבות. אדם נודר להביא לבית המקדש נדר. הוא רוצה לתת נדבה. בסדר? בנדרים או נדבות, יש כללים גדולים. מוצא שפתיך, תשמור, תיזהר, טוב שלא תידור, מי שתידור ולא תשלם. יש נדרים ונדבות. וסוג הקורבנות השלישי, שהוא לא חטאות והאשמות, ולא נדרים ונדבות, זה שלמים. שלמים. כל הקורבנות נמצאים בתוך אלה. עולה למשל, זה נדבה. מה זה קורבנות שלמים? קורבנות שלמים הם קורבנות שנקראים קודשים קלים. הם אותם קורבנות שנאכלים גם על ידי הבעלים, גם על ידי הכהן, וגם חלק עולה למזבח. והם נקראים שלמים, למשל, קורבן תודה הוא שלמים. הם נקראים שלמים כי הם, ככה חזל קוראים להם, מטילים שלום בעולם. אומר המדרש שמואל דבר מדהים. עולם הקורבנות ביקש ללמד אותנו שלוש נקודות מאוד חשובות, שברגע שהעולם הזה נעלם, אנחנו צריכים ללמוד לפתח את זה בלי עולם הקורבנות. בחטאות ובאשמות, למדנו את עניין הדין. מה קורה כשחוטאים? כלומר, בעצם בית המקדש הוא בית משפט אישי. בלי ששפטו אותך. בלי שמישהו שופ... בלי... לא... בינך לבינך. בינך לבין הקדוש ברוך הוא. תהיה אמת. לך תהיה אמיתי. מתי אני מביא חטאת? כשאני צריך להביא חטאת. יש ביטוי ידוע בגמרא של רבי יוסי, נדמה לי, שרבי יוסי עושה משהו ואומר שזה היה שוגג. והוא אומר, וכשיבנה בית המקדש אני אביא חטאת שמנה. כלומר, על זה, זה צריך חטאת שמנה. זה נקרא עמידה בדין. אני צריך לתקן משהו, אני צריך לדון את עצמי. זה דין. שלמים זה מה? שלום. איך אני מוצא את החלק שלי? מה זה שלום? שלום זה איך אני מוצא את החלק שלי בכל. את השלימות שלי. את ההרמוניה, את היחס שלי לאחרים. בקורבן שלמים יש מה שנאכל הכהנים, מה שנאכל הבעלים, מה שעולה למזבח. איפה אתה בתוך כל המכלול? שלום. אני תמיד טוען שיש בעברית מילה מאוד מאוד חשובה. פעם דיברנו עליה, אני חושב. בשפות אחרות, לדעתי, לא יודעים לתרגם אותה. זה נשמע פשוט. חשבתם פעם על השאלה, מה שלומך? זו שאלה מסובכת, אגב. כששואלים מה שלומך, בעיקר בעולם שלנו, המגמה המרכזית זה שלא תתחיל לענות. כי רק זה לא עכשיו. תתחיל לענות לי, אז בכלל, השם ירחם. סתם שאלתי כדי שתלך. מה שלומך? חשבתם פעם על השאלה הזאת שאדם שואל את חברו מה שלומך? אני לא יודע אם יש לזה תרגום בשפה אחרת. בשפות אחרות אני מכיר How do you do? שם ירחם. How do you do זה איך אתה עושה. מה קורה? תלוי מה קוראים. How are you? How are you? How are you? בגרמנית אנא אומרים Wie geht's? נכון? ויגאי זה איך אתה הולך. זה אגב לא נעים, ואם אני לא הולך. אתם יודעים מה זה, מה שלומך? תשמעו איזה מילה זאת. תגיד לי, מה עם השלום שלך, איך אתה? מה שלומך? איך אתה בשלום, אתה בסדר? שלם עם עצמך, הכל בסדר? משלים ממה שחסר? משלים את מה שיש? בשלום עם... אלוקיך, עם עצמך, עם חייך. איזו עברית זאת. מה שלומך? סתם, זה הכל. מה שלומך? זה כל כך לא מה נשמע. לך לרופא אוזניים. מה שלומך? אני מה זה מה שלומך? שלום זה שמו של הקדוש ברוך הוא. אתם מבינים מה זה שאדם התקינו שיהיה אדם שואל לחברו בשם שלום? אני טוען אגב שיש רק תרגום אחד טוב למה שלומך. זה התרגום הישראלי. הכי קרוב. זה קצת קרוב. ברצינות, זה עם הנשמה. כי אם גם עושים את זה טוב, זה... מה שלומך? זה שלמים. בית המקדש הוא בעצם בית משפט אישי. יש מקומות שבהם אני מביא חטאות והאשמות. אני השופט, אני העד, אני הדיין, אני התובע, אני הסנגור, אני מביא הקורבן. אני התליין. וכשאני בא למזבח, הלוי שר והכהן מקבל את הקורבן, וכולם שואלים אותי מה שלומך, ואומרים לי, אין דבר כזה, אצלנו אין תליינים. אבל אם יש חטאות, אז תביא. ואם יש אשמות, אז תביא. דרך אגב, תתוודא. תגיד, השלמים באים למצוא את נקודת השלום הזאת. והנדרים והנדבות, אתם יודעים מה הם נדרים ונדבות? זה בא ממני. זה כי אני נודר. זה כי אני נודב. אמת. אמת, מוצא שפתיך, תשמור. תעמוד במה שאתה רוצה להגיע אליו. אתם יודעים מה זה נדרים ונדבות? תגיד לי, בן אדם, אתה במקום שאתה מדמיין שאתה נמצא, או שאתה מדומיין? זה נדרים ונדבות. למה אני נודר? אתה יודע איפה אתה מותק. מוצא שפתיך תשמור. אומר המדרש מואל, כשחרב המקדש, יש עכשיו שלוש תכונות שהאדם עם עצמו צריך לעבוד עליהם. אין לו כלי עזר. במקום חטאות והאשמות, הוא צריך עכשיו לעבוד על יבש, על הדין. אין לו חטאות והאשמות שאפשר להביא, אין מזבח. במקום נדרים ונדבות שאיתם הוא יבדוק כל הזמן את עולם האמת שלו, הוא צריך לבדוק את זה בעצמו. ובמקום שלמים, בעצמו הוא צריך לשאול מה שלומך. רבן שמעון בן גמליאל אומר, המדרש מואל, בא להשלים מבין העמודים של שמעון הצדיק את העמוד שנחסר. את עמוד העבודה שבא למלא באדם את הדין, את האמת ואת השלום, צריך האדם לעשות עכשיו בעבודה אישית. פירוש מדהים של המדרש מואל. אז בתוך ים הדברים במשנה הזאת, אלה שני הדברים שבהם אני רוצה להסתפק ולעמוד, לראות את רבן שמעון בן גמליאל כסיכום לכל הפרק וכפתיחה לכל ההמשך. זהו, מעכשיו לא תורה עבודה או גמילות חסדים רק של בית שני, אלא לזכור שכל זה בלי לפנים משורת הדין יביא עולם חרב. זאת הפתיחה לכל העבודה מכאן ואילך. איך נצליח ליצור משפט שלום? איך נצליח ליצור צדקה ומשפט? והנקודה השנייה של איך עם היעלמותו של המקדש שם, אני בונה לעצמי מקדש, בלבבי משכן אבנה. איך אני בונה מקדש, אלה שתי הנקודות שבהם עוסק רבן שמעון בן גמליאל. איך אני בונה מקדש דווקא כשאין מקדש? העולם יודע את זה. כשאין לי את ההיכל, זה מפני שאני עכשיו אמור לבנות אותו לבד. זה כדי שאני אוכל להכשיר את ההיכל, כדי שכשיהיה את ההיכל, לא יצטרכו חלילה להחריב אותו שוב. בגלל שההיכל יש, אבל אתה לא מוכן לו. היכלות כבר היו, שניים. איך שלא תקראו את רבן שמעון בן גמליאל? כמו שמעון הצדיק, הם מכשירים את עצמנו להיכל. שמעון הצדיק הכשיר אותנו להיכל הבנוי. רבן שמעון בן גמליאל מכשיר אותנו לבלבבי משכן אבנה. זו סגירת הפרק, ולפני שמסיימים אני רוצה לגנוב שתי דקות למה שמופיע בסוף הפרק בקטן. ואנחנו עוד נראה אותו בעזרת השם בסיום כל פרק. ואומרים אותו תמיד, ככה לפני קדיש, יש דברים שאומרים תמיד ככה בחפ, ואני רוצה ברשותכם הפעם, לפני שעוברים לפרק ב', חשבתי, לזכות טיפה, רב חנניה בן הקשי, אתם מכירים זה מהדברים שאומרים כשהאוטובוס כבר נוסע. ככה מהר. זכה באמת, זו משנה מדהימה שאני חושב שהכי הרבה אומרים אותה, אנשים הרי מגיעים בעיקר לחלק הזה. אבל לא... מגיעים לרב חנניה בן הקשיא, רב חנניה, אי מרצה, קודש ברוך הוא זכות ישראל, לפיך חירבה להם תורה ומצוות, שנמה, שם חפץ למען, צדקו יגדיל תורה וידיר, ואז מתחיל סגד וסקד ושתם. אתם מכירים את הדיון פעם, התווכחו ספרדי ואשכנזי, ואומרים עוד קדיש. אשכנזי בא מבית כנסת שזהו, יש מספר קדישים וגמרנו. והספרדי כל הזמן אהב להביד קדיש. עוד קדיש, עוד קדיש, על ישראל, על זה עוד קדיש, קדיש שיש למה, קדיש. שומע דבר תורה, קדיש, לעילוי נשמת, קדיש, קדיש. אחרי כל הקדישים, חיכה לו החבר של האשכנזי, אומר לו, תגיד, כמה קדישים? כתוב בהלכה שלא אומרים קדישים יותר מדי, רק ב... הוא אומר לו, זה כתוב בהלכה? הוא אומר לו, כן, התגדל והתקדש, אומר, אבא, אהל מה דבר. כי אם זה כתוב בהלכה, בטח צריך להגיד קדיש. אז האמת, רב חנניה בן הקשיא, זה בשביל התגדל והתקדש מרבה. אבל זה סיום שהוא בעצם גם משנה במכות, והוא סיום של כל פרק במסכת אבות. ולא ניכנס אליו בהרחבה כי השעה מאוחרת, אבל אני רוצה ככה רק בטיפה, ואולי נמשיך אותו בפעם הבאה לפני שנתחיל את פרק ב' ממש. בוא נחשוב רק על דבריו של רבי חנניה בן הקשיא, הם לא פשוטים בכלל. אני זורק את זה לאוויר, זה מה שנקרא ככה לחלום על זה, ובשבוע הבא נדבר על זה יותר. רבי חנניה בן הקשיא אומר, זה בן סוכן ללמוד את זה, כי כשאתה לומד את זה בא לך לעמוד ולה... רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. שנאמר, השם חפץ למען צדקו, יגדיל תורה וידיר. בוא נחשוב רגע מה נאמר פה. קודם כל, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה הפירוש? רצה לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה הפירוש של זה? הרב מברטנורה מסביר במסכת מכות, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות, הוא מסביר דבר מאוד מעניין. הוא אומר, כגון פרשת שקצים ורמסים. נכון? שאסור לאכול שקצים ורמסים. עכשיו, נכון שנפשו של אדם קצה משקצים ורמסים גם ככה. איך תציע לאדם לאכול ג'וק? לא, זה לא... היום כבר הכל אולי כן מקובל, אבל לא, לא, נרתע. אז בלאו הכי הוא לא היה אוכל את הג'וק הזה. אז למה הקדוש ברוך הוא כתב לו לא לאכול את הג'וק? הרי במקום אחר הוא לא יאכל את הג'וק. אומר הרב מברטנורה, כיוון שרצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, אז הוא הרבה להם את זה בתור מצווה, ועכשיו כשהוא לא אוכל את הג'וק זה גם מצווה. אז הוא הרבה להם תורה ומצוות. זה הסבר מאוד יפה, אבל ההסבר הזה יש קושי אחד. אני רק זורק את הקשיים היום, לא עונה עליהם עכשיו. זה הסבר מאוד יפה, אבל יש לו קושי אחד. אז הבנתי, אני לא לגמרי מבין אותו. הוא יפה, אבל צריך להבין אותו לעומק. אני לא מבין את המושג רצה לזכות את ישראל. כי לזכות את ישראל, אני לא מבין את המושג. אני מבין איך זוכים בפייס, אני מבין איך מזכים מישהו במצווה. למה לזכות זה? או, כנראה. אבל אז צריך להבין למה זה תורה ומצוות. אבל הבנתי לפי הרב מברטנורה על המצוות. מה שהוא אמר לי זה על שקצים ורמסים. הבנתי על המצוות. אגב, הבנתי רק על חלק מהמצוות. כי יש מצוות שלא הייתי עושה אלמלא היה כתוב. אבל הבנתי נניח על המצוות. מה זה קשור לתורה? לפיכך הרבה להם מה כתוב? תורה ומצוות. אבל הקושי שלי היותר גדול הוא בהמשך. שנאמר, השם חפץ למען צדקו. אז מה הקשר? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את מי? את ישראל, אבל השם חפץ למען צדקו. אני לא מבין לך, מה הקשר בין הפסוק? אתם מבינים למה אומרים מיד קדיש כדי שלא ישאלו שאלות? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, שנאמר השם חפץ, זה מקביל לרצה, למען צדקו, זה לא לזכות את ישראל. אחרי זה אני בכלל לא מבין, השם חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר. אדיר זה כמות או איכות? יאדיר. איכות? יגדיל. אבל פה כתוב, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. מה, זה לא בסדר ששואלים, כי זה ככה, זה הרבחנה, זה הכל, זה... לא, מה כתוב פה בכלל? הרסנו את הרבחנה נבן הקשיא, כאן, לא הולך כל כך... רצה הקודש ברוך הוא לזכות את ישראל, השם חפץ למען צדקו, הרבה להם, שנאמר, יגדיל ויאדיר, אגב, לא מצוות, תורה. למה תקנו את זה כסיום של כל דבר? של פרק במסכת אבות? זו משנה במסכת אבות. למה תקנו את זה? זה דבר פילי פלאות. אנחנו ניכנס אליו לאט לאט. אני רק אומר לכם, פתיחה של זה ברגע אחד, אני לא חושב שזה עונה על הכל, אני רק חושב שזו נקודה מאוד גדולה. בשביל הקדיש. אני אגיד לכם רק משפט אחד, שאני חושב שהוא דבר עצום, ולדעתי הוא הפתיחה לכל. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך הרבה להם תורה ומצוות. לזכות בעברית, באמת כמו שאורן אומר, זה זיכוך. שמן זית זך. כתית למאור. אנחנו מחליפים את המושגים. אצלנו לזכות זה אוטומטית מצטלצל עם הפייס. כנראה כיוון שכולם רגילים ללזכות בפייס, אז הם מדברים על זה. וככה מתבלבלים. למשל, יש ביטוי, זכו שכינה ביניהם. ואז מסבירים מה זה זוג שזכו. הלך להם פייס. צפרו את זה למישהו אחר, את הקשקוש הזה. זכו זה הזדקחו. זה עבדו ואל צפרו סיפורים לאף אחד. זה שטויות, במיץ עגבניות. שזכו זה פייס. זוג מן השמיים זה בסרטים. זכו אורו שמיים. זה פילי פלאות, אבל זו עבודה. מישהו פעם אמר לי, זוג מן השמיים, כל יום מישהו אחר אף מהחלון. מה זה מהשמיים? זכו זה זיכוך. זה עבודה, זה נקרא לזכות. זה לא שתי מילים בכלל, זו אותה מילה. רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, הרי הקדוש ברוך הוא היה יכול לברוא את העולם, הכל חלק, הכל פשוט. אבל הוא ברא את העולם כך, שהדרך שהדברים יתגלו ויעירו, ושמן זית יעיר, יהיה דרך זיכוך. לא יודעים את זה? אנחנו יודעים את זה כבר. אבל איך אפשר לעמוד בזיכוכים האלה? לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. כיוון שידע הקדוש ברוך הוא שהוא הולך לזכות את ישראל. אתם רוצים את זה במובן של זכות? כן, נכון. אתה בחרתנו, בטח, מכל העמים, רוממתנו מכל הלשונות. לכן מה? לכן רצית בנו, לכן קרבתנו, לכן אתה מזכך אותנו, לכן אתה בא איתנו חשבון, לכן לא תוותר לנו. זו זכות, זו זכות. זה זיכוך, הוא. איך נעמוד בזיכוך הזה? איך נוכל להמשיך לעדי עד, לעמוד בזכות? לפי כך ירבה להם תורה ומצוות. זה בכלל לא בשבילכם, זה בשבילו. שנאמר השם חפץ למען צדקו. זה בכלל לנו? מה פתאום? כדי ששם השם יתגדל ויתקדש. אתם מבינים למה עוברים לקדיש? רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל, לפיכך ירבה להם תורה ומצוות, שנאמר השם חפץ למען צדקו. אתם יודעים למה השם חפץ למען צדקו? כדי שיתגדל ויתקדש שמי רבה. כי אנחנו מגדלים ומקדשים את שמו, נקדישך ונעריצך. איך אפשר לעמוד בזה? לפיכך ירבה להם תורה ומצוות. השעה מאוחרת, אני אסיים בסיפור של שנייה. סיפר את הסיפור הזה, אם אני לא טועה, הרבי רב חיים מצאנז. הוא פעם סיפר לפני קדיש, לפני מוסף של יום הכיפורים. הוא נעמד, ולפני שהתחילו את ההתגדל והתקדש, המרגש של תפילת מוסף של יום הכיפורים, הוא עמד ואמר, אני רוצה לספר לכם סיפור. רוסיה פעם הייתה תקופה שהיו בה קנטוניסטים. יודעים מה זה היו הקנטוניסטים? הקנטוניסטים היו ילדים קטנים, 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 יהודים, שהרשעים האלה היו לוקחים אותם, גונבים אותם מבתיהם, כילדים קטנים, אלה שהם ראו בהם פוטנציאל, והופכים אותם לחיילים, מכונות, בלי בית, בלי אבא, בלי אמא, בלי זהות. הוציאו מהם הכל, 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 הכל. והפכו אותם למכונות של ניקולאי, של הצאר. והם היו לחיילים ולמפקדים, ואין להם שום זהות. בודדי, 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 בודדים, הנפש, הנשמה היהודית, הייתה איכשהו תמיד זועקת. אבל בכלל, איפה זה הכל בתוך? וסיפר הרבי מצאנז, פעם אחת מגיע באמצע התפילה, לפני קדיש של נעילה, מפקד, קנטוניסט, פורץ לתוך בית הכנסת, ניגש לארון הקודש, כולם רועדים, אולי הוא בא לגייס, אולי הוא בא להפחיד. ניגש לארון הקודש, פותח את ארון הקודש, פונה אל הקדוש ברוך הוא ולא יודע להגיד אף מילה, אפילו לא להגיד ריבונו של עולם. וכמו קנטוניסט גס, הוא אומר לו, תשמע, אני אין לי מה להתפלל בשבילי. אני לא צריך ממך כלום. מה אני צריך? ילדים? אל תיתן לי, לא רוצה. בשביל מה? כדי שניקולא יגייס אותם? אל תיתן לי ילדים. מה אני צריך ממך? פרנסה? ניקולאי נותן לי הכל. מה אני צריך ממך? חיים? קח את מה שיש לי כבר. אתה יודע מה הדבר היחיד שבשבילו באתי? אני יודע מה העולם. הדבר היחיד שאני צריך ממך זה רק דבר אחד. שיתגדל ויתקדש שמי רבה. ויצא החוצה. הרבי מצאנז סיפר רק את הסיפור הזה והתחיל קדיש. אתם מבינים מה אומרים לפני קדיש? רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. זה בשביל ישראל בכלל? למען צדקו. למען צדקו, הוא ירבה להם תורה ומצוות. ואז, הלזכות מגיע עד ליגדיל תורה ויאדיר. אז בשבוע הבא נסיים את רב חנניה, ונתחיל פרק ב', ונעשה תשובה, ונתחיל בשמונה.